بقول نتخيل. בשיעור הקודם ראינו את הסוגיה בפרק הכונס שם בדף סמך לגבי מציל עצמו בממון חברו, והטענה היא שבפשט הגמרא נראה שאסור לאדם להציל עצמו בממון חברו למעט מלך, שמלך זה יותר מיוחד, וכך כנראה גם רש"י פירש את הגמרא, אבל תוספות והרשב"א ושאר הראשונים בפשטות חולקים עליו, הם אומרים שזה לא סביר שגזל הוא אחת מהעבירות החמורות שעליהן צריך להרג ולא לעבור, ולכן הם מסבירים שמה שהגמרא אומרת זה שאם אתה הצלת את עצמך בממון חברך, אז אתה צריך לשלם, אבל זה לא אומר שזה אסור. או מישהו נעלם לי, דוד ועוד מישהו, אתם עם בלי מצלמות? היה פה עוד מישהו קודם שהוא נעלם. טוב, SM, מי זה אריה? מי זה SM? אין מצלמה? סוף הגענו לסוף הסמסטר. אוקיי. בכל אופן, אז זאת תפיסת שאר הראשונים, ואמרתי שלכל אחת מהתפיסות האלה יש מחירים, ברש"י המחיר הוא כמובן מובן מאליו, לכאורה נוספה פה עוד עבירה, שהיא אחת מהעבירות החמורות שצריך למות כדי לא לעבור עליהן, אבל גם תוספות וסיעתם משלמים איזשהו מחיר פרשני, כי לשיטתם יוצא שיש צד שבו אם אתה השתמשת בממון חברך כדי להינצל, אתה לא תצטרך לשלם לו. למסקנה, אסור לאדם להציל עצמו, ולכן הוא יכול לשלם, אבל ברמה העקרונית, אדם, זאת אומרת, היה צד בגמרא שמותר לאדם, הווה אומר מותר, זאת אומרת שהוא לא צריך לשלם, דיברנו קצת על קושי בסברה, קושי במילים וכו'. הערתי עוד הערה, בתשובת הרשב"א קצת משתמע שהוא מסכים עקרונית לתפיסה של רש"י שגזל הוא עבירה חמורה שצריך להיהרג כדי לא לעבור עליה, כי הוא מסביר שם למה באמת מותר לך להשתמש בממון חברך כדי להינצל, בגלל שאין פה גזל, כי הרי הבעל הממון עצמו היה צריך לתת את הממון שלו כדי להגן עליי, וכיוון שכך אז אני גם יכול לקחת ממנו והדבר הזה לא נקרא גזל. עכשיו, א', אמרתי שזה הסבר מאוד קשה, כי זה שהוא חייב לתת לי, זה לא אומר שלי מותר לקחת. גם לעני יש לי מצווה לתת צדקה, זה לא אומר שהוא מותר לא לקחת ממני את הצדקה. יש הבדל בין מצווה שמוטלת עליי ביורה דעה, לבין חיוב חושן משפט שיסודו בזכות שלך. שאתה יכול לתבוע ממני או לקחת ממני, לעשות דין לעצמך, אף אחד לא יעלה בדעתו להגיד שהעני יכול לעשות דין לעצמו, ולקחת את הכסף מהעשיר. זה לא למה, כיוון שמה שהעשיר חייב לתת לו את הכסף, זה לא זכות שיש לעני לקבל את הכסף. זאת חובה על העשיר, או מצווה על העשיר לתת לו את הכסף. חשבון שלו, אם הוא עושה את המצווה או לא. הזכויות שלך לא קיימות, הן לא נפגעות כאן. אז אתה לא יכול לא לתבוע אותו בבית דין, ולא לעשות דין לעצמך.
יש מקומות שכן נראה שאפשר, אבל לגבי מתנות עניים למשל, יש גמרא שיש בזה ייאוש, ייאוש שלא מידת,
שם משהו שם. במצות עניים, כבר מציע, אפשר לראות בכמה מקומות, אבל באמת האחרונים מסבירים, שבמתנות עניים זה נקרא ממון של שבט העניים. ואז זה משהו אחר קצת, כי אז לפחות כנציג של השבט, או גם שם צריך איכשהו לארגן את זה, איך לעני מסוים מותר לקחת את זה.
זה נכון, אבל אני רק אומר שבכל מקרה, זה שלעני לא יכול לתבוע ממני, זה עוד לא מוכיח שזה לא שלו. כי באמת יש כאן את הטענה שעדיין יש לי זכות לאיזה עני לבחור, ואת זה הוא לא יכול לקחת ממני.
את הטובת הנאה.
נכון, אבל יכול להיות שאם היה עני אחד, הוא יכל לתבוע ממני את זה.
אבל זה ברור שזה נכון, בפשטות, זה כל ההבדל בין יורד היה לבין חושן משפט.
לא, בסדר,
אבל אני אומר שאתה... אני לא מוכיח את זה שעני לא יכול לתבוע. מה?
אני אומר שאתה יכול להגיד מסברה את ההבדל הזה.
מה שאני אומר, לא מסתמך על זה שאני לא יכול לתבוע. דבר פשוט, זה לא חושן משפט, אתה לא יכול לקחת לי כסף למרות שאני, יש לי מצווה לתת לך. זה לא אותו דבר כמו חושן משפט, ששם אתה יכול לתפוע אותי, אתה יכול לעשות דין לעצמך בנסיבות מסוימות, זה מגיע לך, זה כסף שלך.
הבעיה שגם זה, אני במילה אחת, אני יודע שזה תזה ותיקה שלך, אבל
לדעתי יש מקרים,
אני אומר שאני יודע, אני אתקרב למצלמה אולי, אני יודע שזה תזה ותיקה שלך, שמעתי את זה כמה פעמים ממך, אבל אני, לעניות דעתי, זה לא תמיד נכון. לפעמים התחומים זולגים אחד לשני. למה אני מתכוון? אם למשל ברור לכולם שיש חובה על כל אחד לתת מעשרות, זה היה מובן מאליו, שכל אחד מאיתנו חייב לתת מעשרות, אז אני חושב שזה היה זולג לתוך הדינים של חושן משפט בסוף, של בן אדם לחברו.
רק במובן הזה?
אני רק אגיד את הסברה. לפני ש... אני מבין שלא תסכים, אבל הסברה שלי היא כזאת, שהחושן משפט נועד להגן על הזכויות שאנחנו כולנו רוצים, כדי שיהיה לנו חיים נורמליים, אבל אם כולנו מסכימים שלבן אדם לא צריכה להיות זכות להחזיק 100% מהכסף שהוא יוביח ביושר, אלא רק 90%, אז מראש אין לו דין בעלות על זה. אפשר לראות את זה ככה.
טוב, זה ברור, הסברה. אבל ההלכה לא מגדירה את זה ככה. אם ההלכה הייתה מגדירה את זה ככה, זה היה בחושן משפט.
לא, אז אני אומר שלפעמים היא כן מגדירה את זה ככה. למשל, הדוגמה של מתנות עניים היא דוגמה מהסוג הזה. שם זה התורה מחליטה, אבל לא משנה, זה לא נכנס בכלל לעניין, אתה לא היית בעלים אף פעם על השכחה והלקט. זה לא שהיית בעלים ורחובה עליך לתת לעניים בתור צדקה, אלא בכלל אין את ההגנה המשפטית על הזכויות
שלך. לכן שם באמת זה זכויות.
לא, אבל בסופו של דבר תמיד... אז זה אומר שתמיד שיקולים שהם בעצם יורי דעה, מאוד נחמד שתיתן צדקה והכל, יכולים לפלוש לתוך חושן משפט ואומרים שבגלל זה גם לא תהיה בעלים. כמו שקרה במקרה של מתנות עניים. זאת אומרת, אני רק אומר שהאפשרות לזליגה קיימת.
האפשרות לזליגה קיימת אם התורה תגדיר את זה. אם התורה תגדיר את זה, אז הנה חינמי.
או אם אנחנו, זה לא חייב להיות התורה, גם אם אנחנו כבני אדם נגדיר
אנחנו כבני אדם בתור הפקר בידין.
נכון.
בסדר, אין בעיה, שיעשו הפקר בידין, אין לי שום בעיה. ברור שבידין יכול להפקיר ממון, אבל שיפקירו. אתה לא יכול להגיד מסברתך, הרי הרשב"א אומר זה מסברה, הוא לא סנהדרין שיכול להפקיר ממון. הוא אומר מסברה, אם הוא חייב לתת לי את הממון, ברור שאני לוקח ממנו, זה לא גזל.
לא, אז הסברה של הרשב"א היא כזאת, שברור לו, הרי למה בכלל יש דיני חושן משפט? להגן שמה ששלי שלי, מה ששלך שלך, ברור לו שבכלל ההסכמים האלה לא נועדו למנוע מצב שאני אוכל למנוע ממישהו להציל את עצמו בזה. הבעלות לא נועדה להגן על הזכות שלך למנוע ממני להציל את חיי בכסף שלך. זה הסברה, וזו סברה טובה, זאת אומרת, אם
אבל יש... אבל הסברה... אז אתה לא צריך את זה שהוא חייב לתת, אתה יכול להגיד את זה גם בלי זה.
בעיקרון היה אפשר להגיד בלי זה, אבל זה שהוא חייב לתת זה סימן כמה זה דורס את דיני הבעלות.
זה, אני זה לא רואה, כי בדיוק זה, בדיוק זה הנקודה שזה לא סימן, זה כי הרי יש מצבים... אז זה בדיוק לא סימן, כי הרי זה, יש מצבים שאני חייב נכון. לתת, וזה לא ידרוס את דיני הבעלות.
נכון. אתה לא יכול להביא את זה בתור סימן. לא, אבל לפחות זה מקרב אותנו לכיוון, שזה מדגים לנו היטב, למה באמת לא ראוי שיהיה כאן דיני בעלות. נכון טוב, שהיה אפשר
אוקיי.
לחלק.
תשמע, אבל... הרשב"א אומר את זה, כך שיש לך יתרון עליי, במובן הזה שהוא אכן אמר את זה, אני נשאר בצורי חיון.
אני לא אומר את זה בגלל הרשב"א. לא, אני באמת
חושב. אני אומר שהרשב"א הוא לכאורה ראה לטובתך, למרות שלי באמת קשה לקבל איזה מספרה, אבל אין הסבר אחר ברשב"א, כך שאני לא שאני יכול להציע הסבר אחר. בכל מקרה, אני רק רוצה לומר, שבגלל הקושי הזה, בעיניי לפחות, קושי הזה בשיטת הרשב"א, זה עוד יותר מעורר את השאלה, למה הוא נזקק להיכנס לזה? למה הוא היה צריך להוכיח שאין פה גזל? שיסביר לי, יש פה גזל, אבל גזל נדחה בפני פיקוח נפש. למה הוא צריך לעשות את כל התרגיל הפרשני הזה כדי להסביר לי שאין פה גזל? לכאורה נראה שברקע בעצם יושבת הסכמה שלו עם רשי, שאם היה פה גזל, אז היה אסור. לכן הוא מצא את עצמו נאלץ לומר שפה אין גזל, ולכן זה מותר. אני אומר עוד פעם, בלשונו בהתחלה לא משתמע ככה, שם בתשובה. אבל מתוך ההסבר שלו, בגוף הדברים שלו בתשובה, מאוד נראה שהוא בעצם מסכים עם שיטת רשי העקרונית, שאם היה פה איסור גזל, יכול להיות שאסור לך לקחת. רק הוא טוען שפה אין איסור גזל. אז זה הערה לגבי הרשב"א, יש עוד ראשונים, אני לא אכנס עכשיו לכולם, יש עוד ראשונים שמהם קצת, שרייבד, יש עוד ראשונים שמהם ניתן אולי לדייק תפיסה שהיא עקרונית כתפיסת רשי, למרות שעוד פעם, בשורה התחתונה הם חולקים על רשי. בשורה התחתונה, ברור שמותר לך לעשות את זה, רק אתה צריך לשלם. רק השאלה היא מה ההנמקה לזה. ובהנמקות אפשר לפעמים לראות, כמו ברשב"א שראינו עכשיו, שיש הסכמה עקרונית עם תפיסתו של רש"י. בואו נראה עוד... עוד כמה התבטאויות של הראשונים פה, יש כמה הבדלים מעניינים. למשל, תראו את הראש, שם בסוגיה פה בבא קמא. קדישין די ישראל אהבו, ופלישתים תמונים בו, ומבא אליה מהו למקליה. אבל לה לא מבא אליה, אישרי למקלין הוא להצלת ישראלים. דמילתא דפשיטא הוא, דאין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש, אלא שלוש עבירות. אלא אחי בא אלו, מה הוא? למקלין הוא הדאטה דליפטר מתשלומים. ואמרו לי, אסור להציל עצמו ממון חברו, הדאטה דליפטר, אלא יציל עצמו וישלם. לכאורה זה כמו תוספות והרשב"א. אבל שכל היבאיה לא הייתה אם מותר לו לעשות את זה, ודאי שמותר לו אין דבר שעומד בפני פיקוח נפש. השאלה היא, האם מותר לו לעשות את זה על דעת לא לשלם? ועל זה ענו לו שאסור, חוץ ממלך שלמלך מותר. אבל להדיעות, לאדם רגיל, אסור. אבל הניסוח שלו ניסוח טיפה שונה מתוספות. כי בתוספות השאלה הייתה, נסתכל על זה אולי, נסתכל על זה בתוספות. זהו, תראו את התוספות. רואים? מה הוא להציל עצמו? אופ. ומה להציל עצמו במון חברו? מסביר התוספות, היא באה אליי, היא חייב לשלם כשהציל עצמו מפני פיקוח נפש. השאלה היא לא אם מותר לו להציל את עצמו, אלא האם הוא חייב לשלם. עכשיו בואו נשווה את זה רגע לניסוח של הראש. הוא זה לא אותו דבר. בראש היא באה אליהו, אלא אחי היא באה אליהו. מהו למקלין הוא הדעת עד להיפטר מתשלומים? אמרו לאסור דעת עד להיפטר, אלא יציע עצמו וישלם. אתם רואים את ההבדל בניסוח? והתוספות שואל, ברור שמותר להציל, השאלה האם חייב לשלם. בראש מדובר על השאלה האם מותר לו להציל. אגב, בלשון הגמרא זה נכנס יותר טוב. כי הקושי שהיה על תוספות מלשון הגמרא, הגמרא לא דיברה על השאלה אם הוא חייב לשלם, אלא אם מותר לו להציל. תוספות בגלל הדוחק, לא הייתה לו ברירה, אז הוא נאלץ לדחוק בגמרא, אבל לשון הגמרא קשה עליו. שימו לב, הניסוח של הראש הוא שונה. אני מדבר על השאלה האם מותר לי עכשיו לשרוף את הסעורים האלה, על מנת לא לשלם, או שאם אני עושה את זה על מנת לא לשלם, אז אסור לי.
אבל ברור שמותר לך, מאותה סיבה עצמה שהראש אמר.
לא הבנתי.
פיקוח נפש. אני לא מבין את הספק לפי ההסבר של הראש.
לא, למה? הוא טוען, פיקוח נפש. שאם אתה עושה את זה מראש על דעת לא לשלם, אסור לך ואתה צריך למות.
אה, כי יש לי אלטרנטיבה לעשות את זה. זה לא שאני צריך למות, אני צריך לבחור באלטרנטיבה, נניח שאין לי.
אם לא יצויר שאתה הולך לא לשלם, וכמובן היפותטי לגמרי, אבל לא יצויר שאתה עושה זה על דעת לא לשלם, זה אסור.
לא, אז אין פה אי בעיה, כי זה צריך להיות ברור. מה זה לא יצויר שאני עושה את זה על דעת לא לשלם? אם יש לי ברירה לעשות את זה או על דעת לשלם או לא על דעת לשלם, אז אין כאן פיקוח נפש. אי אפשר להתיר לי לעשות את זה בלי לשלם. זה לא פיקוח נפש, כי אני יכול לעשות את זה אם לשלם.
לא, ברור, אבל עכשיו אני שואל את עצמי, לא רוצה לשלם, זרקתי את הכסף שלי לים.
זה פיקוח נפש, לא יודע. אז אם אתה לא רוצה ואתה לא מצליח להביא את עצמך לידי זה שתרצה, אז חוזר היתר של פיקוח נפש. אם זה הברירה היחידה בפנים.
לא, אני לא מסכים, לא מסכים. הראש טוען שגזל כזה, שבו יש לך אופציה לשלם ואתה לא רוצה לשלם, אתה צריך למות ולא לעשות אותו.
כי זה לא פיקוח נפש, תשלם.
נכון.
ונניח זה... שאני לא יכול לשלם, אין לי כסף.
לא, אז זה עוד שאלה, אז זה יש לדון דרך אגב. לא, מה קורה אם מישהו לא... הוא עני, ולא צפוי להיכנס לו כסף בזמן הקרוב, ואתה יודע שהוא לא יוכל לשלם את הדבר הזה. זה באמת לא ברור, מה יהיה הדין במקרה כזה?
עם אחר,
נפש,
לא?
פירוש, זה אותו דבר.
מה?
אם הטענה של פיקוח נפש נכונה, אז גם כאן זה פיקוח נפש.
לא, אבל עוד פעם, הטענה של פיקוח נפש הופיעה גם ברשב"א. ואחרי זה פתאום הייתה הנמקה שזה לא גזל. אבל לא ברור
לי עוד פעם. לא, שם יש לי הסבר, אבל טוב, שם אני לשיטתי, שהוא חשב שזה תלוי אחד בשני. אם היה מותר לי לקחת, אם זה היה פיקוח נפש, זה גם לא היה גזל. אם זה גזל, זה סימן שגם אין פה את היתר של פיקוח נפש. הוא ראה את הדברים תלויים אחד בשני. בגלל זה הוא תלה את זה.
לא, לא הבנתי.
זה שהרשב"א השתמש בהנמקה הזאת, זה בגלל שהוא חשב שהדברים תלויים אחד בשני. לא ייתכן שמצד אחד אסור לי לקחת, זה גזל, ומצד אחד זה פיקוח נפש. זה, הוא חשב שאם זה פיקוח נפש, זה אומר שזה לא גזל.
זה מה שהוא אומר בתירוץ.
נכון.
אוקיי.
לא, ככה הוא גם הניח בשאלה.
לא, בשאלה הוא רק אמר שאין שום דבר שעובד בשביל פיקוח נפש.
נכון,
זה
הניח ולכן כלום. הוא התפלא שזה גזל. מבחינתו המסקנה צריכה להיות...
לא, לא התפלא שזה גזל, הוא התפלא שמותר לעשות את זה. שאסור לעשות את זה.
נכון.
שאלה אם זה גזל או, או לא, לזה הוא נכנס בתשובה.
נכון. אני, אוקיי. אני חושב שהוא תלה את הדברים אחד בשני. זה הנקודה. הוא הניח
בתשובה.
שבנויים אחד בשני.
בתשובה כן.
גם בשאלה הוא הניח את זה.
בשאלה הוא לא מניח כלום, בשאלה הוא אומר, כל דבר נדחה בפני פיקוח נפש, לכן ברור שמותר לעשות את זה.
נכון, אז הוא שאל, זה צריך להיות שמותר לעשות את זה.
גם אם היה בזה גזל.
נכון.
בשאלה גם אם היה בזה גזל היה מותר לעשות את זה.
לא, ככה אתה מפרש את השאלה שלו, לא, הוא אומר שזה היה מותר לעשות, ולכן זה לא היה צריך לחשב
גזל. לא, זה התירוץ, עוד פעם, אתה לא יכול להכניס את זה בשאלה. זה החידוש שלו בתירוץ.
בעיניי זה היה השאלה, אבל לא, אני חושב שאפשר לקרוא אותה ככה, ואז, ואז לא קשה מה שאתה שואל. אבל...
אני לא חושב ככה. טוב, אבל לענייננו, מה שהוא אומר פה בעצם, הניסוח הוא ניסוח נורא מסורבל. מהו למקלינו הדאטה לדליפטר מתשלומית? תשאל, האם צריך לשלם, כמו שתוספות אמר. והתשובה היא כן, צריך לשלם.
למה זה לא פיקוח נפש?
הוא רוצה הרי לחבר את זה, הוא רוצה הרי לחבר את זה לשאלה, ללשון הגמרא, הוא רוצה להרוויח את הדוחק בלשון הגמרא. כי בלשון הגמרא כתוב שהדיון הוא האם מותר לו לעשות את זה, לא האם הוא צריך לשלם. אבל לא, באמת השאלה האם מותר לו לעשות את זה, אבל מה מותר לו לעשות? האם מותר לו לקחת את זה, הדאטה דלא לשלם, או שאסור לו? זה השאלה. הדאטה דלשלם ברור שמותר, אבל הדאטה דלא לשלם, האם מותר לו או אסור לו? לשון, אני אנסח את זה ככה. נגיד שאני לקחתי את הכסף, הדאטה דלא לשלם, בסדר? ניצלתי. עכשיו... אני לא משלם, אני בורח לחוץ לארץ, אוקיי? אז איזה, עברתי על איסור גזל? אם עברתי על איסור גזל, אז מה הבעיה? הוא נדחה בפני פיקוח נפש. אז מה, מה הבעיה? אלא מה, אומר הראש, מראש היה אסור לי לעשות את זה. זאת אומרת, ברגע שאני הלך, עשיתי את זה על דעת לא לשלם, אסור היה לי לקחת את זה, הייתי צריך למות. תאורטית, הייתי צריך למות. כי המעשה מצד עצמו הוא מעשה שאסור לעשות אותו. אפילו שבעצם זה נדחה בפני פיקוח נפש. אתה יכול להגיד, מה זאת אומרת? תעשה את זה כי זה פיקוח נפש, מה אכפת לי אם זה גזל או לא? תעשה את זה. אחרי זה בית דין יחייב אותך לשלם, כמובן, כי אתה חייב לשלם. אבל הוא מנסח את זה אחרת, זה כמובן, עוד פעם, זה הבדל היפותטי, כי בפרקטיקה בסוף תמיד, המנן תמיד יכול להגיד, טוב, טוב, אני עושה את זה על דעת לשלם, למרות שלא התכוון לשלם, לא משנה. בסוף יגבו ממנו את הכסף בבית דין. אבל הניסוח של הראש הוא ניסוח מעניין, כי הוא בעצם טוען שאם אתה עושה את זה שלא על דעת לשלם, אז מעיקר אסור לך לעשות את זה. היית צריך למות. ואת אם אתה ממונך חביב עליך מגופך, נגיד שממונך, כן, בכל מאודיך, יש כאלה שממונם חביב עליהם מגופם, הוא לא מוכן לשלם בשום אופן. אז אומרים לו, אם ככה אתה צריך למות, תשים אותם ממון ליורשים שלך, אתה צריך למות, אסור לך לעשות את זה. זאת בעצם הטענה. כי אחרת לא צריך להגיד הדאטה דה לשלם או הדאטה דה לא לשלם, בית דין יכריח אותו לשלם, כי הוא חייב לשלם, זה הכל, זה לא דיון בשאלה מה הייתה כוונתו כשהוא עשה את הפעולה הזאת. השאלה האם...
איפה הלך, אני לא מבין, לאיפה הלכה הסברה שהכל מותר מפני פיקוח נפש, זה מאוד מוזר.
זה מה שאני אומר, זה בדיוק אותו מתח שאני רואה גם ברשב"א.
לא, אבל יש תשובה פשוטה, אני לא מצליח להבין.
מה התשובה הפשוטה?
לא, אני מדבר על הראש. אוקיי. הרשב"א, נשים אותו בצד. הראש זה דבר תמוה ביותר. אם יש פה, ממה נפשך? אם יש כאן פיקוח נפש, אז עד רכוש על הדוכתא. אותו שאלה שהוא התחיל, שכל התורה נדחית מפני פיקוח נפש. ואם אין כאן פיקוח נפש, ברור שאסור לו. אני חושב שאין כאן פיקוח נפש, כי אתה יכול לקחת על דעת לשלם. פיקוח נפש...
לא, אבל אני יכול... אבל מה זאת אומרת אני יכול לקחת על דעת לשלם? מה אכפת לך על דעת מה אני לוקח? מה אכפת לי הכוונות?
אכפת לו.
יכול לקחת ולשלם אחר כך.
לראש אכפת.
אז זו השאלה, למה? למה?
לא, אני יכול להבין שאיכפת לו. נניח למה? שהוא חושב שיש איסור בזה שאדם לוקח על מנת לא לשלם.
למה?
יש בזה איסור גזל. מה אכפת לי? אם זה האלטרנטיבה היחידה שלי, כן? אני ואין לי לשלם. אז חזר השאלה שזה פיקוח נפש. ואם יש לי אלטרנטיבה לשלם, אז אין כאן פיקוח נפש.
אז לכן אני אומר, אז מה אכפת לי מהכוונות? אני לא מבין.
אכפת לי מהכוונות, למה לא? אני רק טוען
שממה... אם אני יכול לשלם אחרי זה, אז אני אשלם, זה הכל, מה הבעיה? מה זה משנה אם אני גוזל מראש על דעת לשלם, או גוזל מראש על דעת לא לשלם? אני צריך לקחת ואחרי זה לשלם.
אני יכול להבין שזה היה משנה, אני לא מבין למה זה משנה לשורה התחתונה, לראש זה לא אמור לשנות. כי בסופו של דבר, השאלה מתמצה רק בשאלה אם יש כאן פיקוח נפש בסוף או לא.
ברור שיש פיקוח נפש.
אז צריך להיות מותר הכל.
אבל הוא שיש פה פיקוח נפש.
אז זו אותה קושיה שהוא התחיל, כיפה גם על תירוץ.
נו, אז אותה שאלה, בדיוק זה מה שאני שואל.
אוקיי, אז אם ככה אנחנו מסכים, בסדר.
לא, אז בדיוק זה מה שאני שואל. אז מצד אחד, כמו שהערתי על הרשב"א, אני מאיר גם פה, הוא התחיל עם זה שהכל נדחה בפני פיקוח נפש. אבל בהסבר שלו, נראה שלא כל כך הכל נדחה בפני פיקוח נפש. כי לגזול על מנת לא לשלם, מעיקר התכוונת לגזול על מנת לא לשלם, זה לא נדחה בפני פיקוח נפש. אפילו זה פיקוח נפש. מה, למה, למה שזה לא ידחה? איכשהו נראה שלא. יש בכל זאת משהו שלא נדחה. לכן, אני אומר, גם פה יש פה משהו, ועוד פעם, במקביל יש את הסתירה בפתיח שלו, אבל יש פה משהו שמתקרב לרשי עוד פעם בחזרה. התפיסה הזאת שאומרת שיש דברים שלא נדחים בפני פיקוח נפש. במקרה הזה, גזל שלו על מנת לשלם. אני אביא אולי דוגמה כדי לחדד קצת יותר את הדברים. יש בגמרא במסכת נזיר, באוריות, הגמרא מדברת על גדולה עבירה לשמה יותר מצווה שלא לשמה. למשל, היא מביאה את יעל, אשת חבר הקיני, כן, שקיימה יחסים עם סיסרא בשביל להרוג אותו, ועל זה, לזה הגמרא אומרת, זה גדולה עבירה לשמה. אז האחרונים שדנים בעבירה לשמה, יש את הרב קוק והנציב, ועוד אחרונים, הרבה אחרונים חוזרים על זה, שההיתר הזה של לעשות עבירה לשמה, הוא היתר רק במקום שהכוונה שלך לשם שמיים. אם הכוונה שלך היא לא לשם שמיים, אז אין היתר לעשות את העבירה. עכשיו, אני לא הצלחתי להבין את האמירה הזאת, זו אמירה כל כך מוזרה בעיניי. למה? כי הרי מה היסוד היתר לעשות פה עבירה? היסוד היתר לעשות פה עבירה, זה שחיי עם ישראל נמצאים בסכנה, ואם הדרך היחידה לטפל בסיסרא, זה לקיים איתו יחסים, ורק ככה אפשר להרוג אותו, אז יש היתר לקיים איתו יחסים. היתר או לא משנה, זה לא היתר הלכתי, אבל זה היתר מטה הלכתי, לא חשוב. אז יש, אבל זה, הנסיבות האלה מצדיקות, או נותנות לגיטימציה למעשה כזה, למרות שהוא מעשה אסור, אוקיי? עכשיו נניח שיעל היא מאוהבת בסיסרא, היא מתה לקיים איתו יחסים, היא עושה את זה בשביל עבירה, לא בשביל צדקות ולא בשביל כלום. אז עכשיו מה היא אמורה לעשות? לא להרוג את סיסרא, אלא להשאיר אותו לנצח את כל עם ישראל, בגלל שהיא לא יכולה לעשות את המעשה לשם שמיים. זה דבר מופרך. הרי בסופו של דבר, הנסיבות מכתיבות את היתר, לא הכוונות שלך. מקפת לי מהכוונות שלך. הכוונות האלה מה, יכולות להסביר, יכול להיות, אתה יכול להגיד, שאם אין לה כוונה לשם שמיים, זה לא ייזקף לזכותה כמצווה. ואת היא בגברה או בנשיה, כן? היא לא תוכל להיחשב כמי שעשתה מצווה, כי זאת הייתה עבירה. אבל השאלה האם, עכשיו היא יודעת על עצמה שהיא תהנה מזה, והיא אוהבת את סיסרא, וכל חייה היא חלמה רק לקיים איתו יחסים, אוקיי? עכשיו השאלה היא מתלבטת, היא הולכת למורה הוראה, היא שואלת אותו, האם בכל זאת מותר לי לעשות את זה או לא? אין ספק שהייתי אומר לה שכן. האם הנסיבות מצדיקות את זה, זה הצלת עם ישראל, אז הנסיבות מצדיקות, מה אכפת לי הכוונות שלה? לכל היותר אתה יכול להגיד שהיא אולי לא תקבל גן עדן על זה, לא נרשם לה שכר מצווה על הנושא הזה, הבנתי, זאת לא מצווה נשמע, זה אני יכול להבין, אבל להגיד שההיתר מותנה בזה, זה דבר מאוד מוזר, וכאין זה, זה כמובן רק דוגמה מושאלת, אבל כאין זה אני רוצה לומר גם כאן, אם בסופו של דבר מותר לי לעשות את זה כי חיי בסכנה, אז מותר לי לעשות את זה בלי קשר לכוונותיי, נכון, אחרי זה כמובן יגבו ממני את הכסף, אבל מה זה משנה אם אני עשיתי את זה מראש על מנת לשלם או לא על מנת לשלם? אך אם אני אעשה את זה שלא על מנת לשלם, אז אני לא בפיקוח נפש. מה זה מעניין?
אני חושב שהראש מסכים איתך.
מה?
אני חושב שהראש מסכים איתך, והוא התכוון רק...
אבל אז הניסוח הוא ניסוח מאוד מוזר.
לא, הוא התכוון לדחוק את לפתור את הדוחק בגמרא ותו לא.
אני מבין, אבל הוא לא פתר. אבל אם הוא מתכוון לזה, אז הוא לא פתר.
לא, אז אני אומר, הוא כזה התחיל לפתור, כי הוא התכוון ככה, מבחינה הלכתית ברור שתמיד מותר לך, לא משנה על מה אתה מתכוון. אבל הוא אמר, איך אנחנו נפרנס את לשון הגמרא? התכוונה, האם מותר לך על דעת זה שתעשה ככה וככה, אבל לא שאם תרצה, שעל דעת אחרת אסור.
אז לא, אתה לא יכול לזכות את שתי החתונות. אם הוא באמת אומר את זה, אז זה פותר את הדוחק בגמרא, אבל אז קשה מסברה. אם הוא לא באמת אומר את זה, אז הוא גם לא פותר את הדוחק בגמרא. זה לא פותר את הדוחק אם אתה אומר מילים שאתה לא מתכוון אליה.
למה? זה כן
או שאתה מתכוון לזה או שלא. הרי הגמרא, כל הדוחק היה שהגמרא מטפלת בשאלה אם מותר או אסור לעשות את זה, ולא בשאלה אם צריך לשלם. זה מה שהוא בא להרוויח. ומה שאתה אומר בעצם זה שהניסוח שלו לא באמת בא לומר שאסור לו לעשות את זה. אז לא הרווחת את הדוחק של הגמרא.
לא, כי הוא התכוון להגיד, כשהגמרא אומרת אסור לעשות, הכוונה שאסור לו לעשות ולא לשלם. אז זה מה שהוא מתכוון
להגיד. לא, אז מותר לו לעשות, רק הוא חייב לשלם. לא נכון שאסור לו לעשות אבל לא לשלם.
אפשר לנסח את זה ככה, אסור לעשות ולא לשלם, כי אדם שחייב לשלם, אז אסור לו לא לשלם.
לא, אסור לו לא לשלם, אבל לא אסור לו לעשות, זה בדיוק ההבדל.
נכון,
אבל אפשר... מתי הוא עובר את האיסור? את האיסור הוא עובר כשהוא לא שילם או כשהוא לקח?
אין ספק שכשהוא לא שילם, אבל אפשר לקחת את שני הדברים ולהדביק אותם ביחד. לעשות ולא לשלם, זה דבר שאסור.
לעשות ולא לשלם, אבל לא לעשות על מנת לא לשלם, זה לא...
זה בעיה, אבל זה מה שהוא התכוון כנראה. לעשות על מנת לא לשלם, הכוונה הוא עשה את זה ביחד.
אז תכלס לא מדובר על המעשה אלא על התשלום, לא הרווחת את הגמרא.
למה? אני מצרף את שניהם ביחד לדבר אחד.
אבל זה לא מצורף לדבר אחד, כי אתה אומר לי שבסך הכל זאת חובת תשלום, זה הכל. כמו תוספות.
אפשר היה לנסח את זה ככה, אבל כדי...
לא, אי אפשר לנסח את זה אחרת. אי אפשר לנסח את זה אחרת.
למה?
אתה מדבר על חובת התשלום, זה סתם משחק מילים.
למה? מותר לי להגיד אסור ללוות ולא לשלם? אתה יכול להגיד לא, מותר לי לך ללוות, רק יש לך בעיה אחרי זה.
אסור לך לא לשלם אם לווית.
נכון, זה הניסוח המדויק, אבל לגמרי לגמרי תקין בלשון בני אדם להגיד, אסור ללוות ולא לשלם.
לא, אתה יודע, אם אתה אומר לי ולא לשלם, אתה יכול אולי להגיד ללוות ולא לשלם, נניח. אבל כשאתה אומר רק אסור ללוות בלי הלא לשלם, ואתה מכניס לתוך הגמרא את הלא לשלם, ואז אתה משאיר רק את הלא לשלם. הנה, זה מוזר.
זה כבר נכון. בסדר, אבל עדיין אפשר לראות את ה...
אני עסק מוזר. לאור זה, כמו שאמרתי קודם, יש פה מקום להתלבט בשאלה, מה קורה עם בן אדם עני? אין לו לשלם. אז מה, אז לפי הראש אסור יהיה לו לקחת את הכסף? הוא יודע שהוא לא יוכל להחזיר אותו. לא יודע. בפתיח של הראש נראה שלא. זה פיקוח נפש, ופיקוח נפש דוחה הכל. אבל מהנמקה של הראש אני לא בטוח. ולכן יש פה שאלה, לא יודע, שאלה לא פשוטה. אוקיי. הטור...
יש מישהו שבאמת אומר שזה יהיה אסור לאדם אני מוכן להתערב שלא. זה...
אין אף אחד שאומר שזה אסור באופן כללי, אז זה קשה
ל... לא, רשי אומר לכאורה.
כן.
בסדר.
רשי באיזה שתי מילים שכולם בונים עליהם, אבל זה, אף אחד לא מסכים איתו להלכה.
לא, אבל פה זה עוד צעד קדימה, לחלק בין עשירים לעניים בעניין הזה, זה נשמע ממש עוד יותר בעייתי.
תראו את הניסוח של הטור למשל, שחוזר הבן של הראש, כן? ואפילו אם הוא בסכנת מוות, הוא בא לגזול את חברו ולהציל את נפשו, אסור לו לגזול אם לא על דעת לשלם. זה לשון עוד הרבה יותר חזקה מאשר של, של, של הראש. בוודאי אין לך דבר העומד בפני פיקוח נפש, לכך הוא רשאי לתלו ולהציל נפשו, אבל לא ייקחנו אלא על דעת לשלם. אז זה ניסוח מוזר ביותר, אבל לא ייקחנו, אלא אם כן משלם אחר כך, לא על דעת לשלם, אלא הוא חייב לשלם אחר כך. זה ניסוח נורא מוזר, הניסוח הזה. אותו דבר גם בשולחן ערוך, כן? אפילו בסכנת מוות זה צריך לגזול את חברו כדי להציל נפשו, צריך שלא ייקחנו אלא על דעת לשלם. זה כבר ניסוח אפילו עוד יותר דווקני משל הראש. פה זה ממש, זה כבר דבר ממש מוזר. זאת אומרת, השולחן ערוך, והטור, שימו לב לנקודה חשובה, השולחן ערוך והטור הם לא פרשנים של הגמרא. הראש עוד כותב את פסקיו סביב הגמרא. אני יכול להבין שהראש מנסה איכשהו לדחוק כדי להרוויח את לשון הגמרא שהיא קשה על תוספות. אבל הטור והשולחן ערוך מביאים הלכה. הם לא פרשנים של הגמרא. כשאתה מביא הלכה, לנסח את זה בצורה כל כך עקומה זה ממש מוזר. שאני, אם הייתי קורא את זה בלי הגמרא, הייתי קורא רק את הטור ואת השולחן ערוך, ולא הייתי יודע שיש דוחק בגמרא וכל הדברים האלה. אני הייתי קורא את זה שאסור לקחת אם זה לא על דעת לשלם. זה מה שכתוב שם. מילא בראש עוד אפשר להתווכח מה שבנימין אמר קודם, הוא רוצה להרוויח איזה דוחק בלשון הגמרא, נניח. אבל בטור בשולחן ערוך זה ממש ניסוח מוזר, כספרי ההלכה.
אבל זה לא הוגן, כי ברור לנו מאיפה הם לקחו את הטקסט.
כן, הם לקחו את זה מלשון הראש, אבל אתה לא כותב בצורה כזאת.
הם לא התחשבו בשיקולים מהסוג הזה, אנחנו יודעים את זה מאלף מקומות, הם העתיקו את הלשון.
לא, אני לא מסכים.
ברור שזה מגיע משם.
אם הלשון מבלבלת, אז אני לא חושב שזה נכון.
זה לא כזה, אוקיי, זה לא יותר מבלבל מהמקור. המקור הוא כבר מבלבל מאוד, זה נכון.
בסדר, אבל אתה ספר הלכה, אתה חוזר ומבלבל כמו המקור, זה אבסורד גמור. במקום שהגמרא מבלבלת אותנו, ספר הלכה, מילא עוד הפרשן יכול להגיד, אני הולך בעקבות הגמרא. אבל ספר הלכה, הדבר הבסיסי שהייתי מצפה, שיכתוב לי את ההלכה הברורה, ולא אמשיך לבלבל אותי בעקבות הגמרא. עכשיו, כשאני קורא אותו, אני כבר לא מוטרד מהגמרא, עזבתי את הגמרא, עכשיו אני רוצה לדעת מה צריך לעשות.
הרמב״ם אולי ענה על הדרישות הלגיטימיות.
אני חושב שגם הטור והשולחן ערוך אמורים לענות על זה.
אתה מכיר מקומות שהם שינו מהלשון כי זה מבלבל? זה נדיר ביותר.
כן, אני חושב, טוב, לא צריך לחשוב על מקומות, אבל אין לי ספק, זה א' ב'.
אבל הם, אוקיי, הם מאוד נזהרו מזה, גם מסיבות כנראה של פחד הוראה, השולחן ערוך בעיקר. הוא תמיד מעתיק מילה במילה את הקודמים לו, אפילו במקומות שבאמת זה נראה מופרד.
אם הוא לא מתכוון לזה, זה מאוד מוזר. טוב, בכל אופן, אז זה לגבי הטור והשולחן ערוך. אני רוצה עכשיו קצת להסביר את השיטה הזאת של רש"י. איך באמת אפשר להבין את השיטה הזאת שאומרת שאסור לאדם להציל עצמו בממון חברו? לכאורה ירג ואל יעבור, נאמר רק על שלוש העבירות החמורות ולא על גזל. אז פה הטענה שלי זה הטענה הבאה. אני אתחיל אולי עם שו"ת בניין ציון. שו"ת בניין ציון זה של ערוך לנר. יש לו איזה שש או שבע תשובות על הנושא הזה, מקוף סמר זין עד קוף פי ב' או ג', ושם הוא מדבר באופן סיסטמטי על תפיסה שאומרת שאדם צריך למסור את נפשו על עבירות שבן אדם בחברו. יש יארג ואל יעבור על מצוות של אדם לחברו. בין היתר הוא מביא את הגמרא בסוטה שאומרת שמוטב לאדם להטיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. תוספות שם במקום הרי כותב, שואל באמת איך זה יכול להיות, יארג ואל יעבור, הרי זה עבירת ביוס, זה לא אחת משלוש העבירות החמורות, אז הוא מסביר את זה שם שזה, כן, האדם מסתלק מהפנים כמו שהגמרא מביאה שם, וזה כאילו איזשהו סוג של אביזריות רצח. זה דבר מוזר ביותר, לא רק זה דבר מוזר ביותר, כי הרי אין פה שום רצח, אז מה אם אדם מסתלק מהפנים, מה זה הדברים האלה? רושים לשבע ברכות, מה זה? אבל מעבר לזה אני אומר, אין גם שום הכרח לזה, הרי זה גמרא אגדית. מה זה מוטב לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש כדי שלא יבין פני חברו ברבים? כוונה שזה דבר מאוד מאוד חמור שראוי להימנע ממנו. אף אחד לא כותב את זה כאיזושהי הוראה הלכתית, ומתחילים לדון אם כן או לא, ולמה לא יקשו בגמרא, מה אם ירק בעל יעבור, ופה, למה הגמרא מתעלמת מזה ועוברת על זה בכזאת שלווה? זאת אמירה אגדית, זה לא אמירה הלכתית. מה אתה עושה מזה עיקרון הלכתי? אבל תוספות כן, החליט שהדבר הזה הוא בעצם אמירה הלכתית. והבניין ציון לוקח את הדבר הזה. הוא אומר, באמת הדברים של תוספות הם דברים דחוקים. אבל הוא רוצה לטעון שיש פה באמת עיקרון כללי, שיש יארג ואל יעבור על כל האיסורים של אדם לחברו. עכשיו, צריך להבין, וככה מנסחים הרבה פעמים את הבניין ציון הזה, אבל ברור שהוא לא מתכוון באמת לדברים כפשוטם, שיש יארג ואל יעבור על כל עבירה של אדם לחברו. אין לזה שחר. אני לא צריך למות בשביל לתת לעני צדקה, או בשביל לגמול חסדים עם מישהו. ברור שלא. אלא מאי, יש יארג ואל יעבור על עבירות שהן חושן משפט. הרי ביוש, אני משלם דמי בושת, זה חושן משפט, זה לא יורד דעה. למה? כי כשאני ביישתי אותך, פגעתי בזכותך לכבוד. זה כמו מזיק. לכן אני צריך לשלם, נכון? בושת זה אחד מחמישה תשלומים. אני צריך לשלם לך כמו מזיק. אני בעצם פגעתי בזכותך לכבוד. לכן זה נמצא בחושן משפט. כל עבירות שבן אדם לחברו, שעליהם צריך להיהרג ולא לעבור לפי הבניין ציון, וכמובן גזל של רשי, רוקד בראש כולם, הוא רק מרחיב את רשי, אבל תבינו שהוא לוקח את זה יותר רחוק, אבל זאת התפיסה של רשי. אז הוא בעצם, והוא אומר את זה להלכה, הוא טוען שיש יערג בעל יעבור על הדברים האלה, בגלל שכל העבירות האלה הם פגיעה בזכות של האחר. מה הכוונה? יש רב שמעון שקופ בשער ה', הוא שואל, הוא שואל שם את השאלה הבאה, הוא מביא שאלה של המערי בסן, דברים מפורסמים, מביא שאלה של המערי בסן, הוא אומר, למה ספק גזל הוא לכולה? בלשון הראשונים והאחרונים, ספק גזל לכולה, מה הכוונה? שהמוציא מחברו עליו הראיה, זאת אומרת, המחזיק יכול להחזיק בממון, למרות שיש ויכוח בינו לבין התובע, וזה ספק גזל, הולכים לכולה, מרשים לו להחזיק בממון. כלומר, הביטוי לכולה הוא ביטוי לא מוצלח פה, כי לכולה לא, זה לחומרה לשני, אין פה, לא בדיוק לכולה, אבל ככה זה הביטוי. אז שואל המערי בסן, למה באמת לא צריך לחשוש לספק איסור גזל, לספק איסור לחומרה, סוג דאורייתא? אז למה לא מחייבים אותו להוציא את הממון מספק ולא להחזיק בו, הרי זה ספק איסור דאורייתא, הוא צריך להחמיר. אז יש פה כמה תשובות שרב שמעון שקופ מביא אחת או שתיים ודוחה אותם, בסוף מביא את התשובה שלו, אני רק אחדד יותר קודם את השאלה, הרי ברור שבמקרה הרגיל לא קשה פה כלום. במקרה הרגיל, כשאני מחזיק בממון ומישהו תובע אותי, אני הרי לשיטתי יודע את האמת. אני יודע שאני טוען שהממון הוא שלי, ואני טוען שזאת האמת. הדיינים כמובן לא יודעים האם להאמין לי או להאמין לתובע. אז הדיינים נמצאים בספק, לא אני. אז אי אפשר לחייב אותי לוותר על הממון בגלל למנוע אותי מספק איסור גזל. אני טוען שאני לא עובר על איסור גזל. מה זאת אומרת? אני אומר שהממון הזה הוא שלי. וכל עוד אין לכם ראייה להוציא ממני, לא יכולים לכפות עליי לנהוג נגד התפיסה שאני עצמי טוען, שאני דוגל בה. לכם ראייה. לכן זה לא שאלה. השאלה של המערי בסן קיימת רק במקום כמו בריא ושמא להוציא. בריא ושמא, הרי מחלוקת, האם בריא ושמא בריא עדיף או לאו בריא עדיף. אבל המחלוקת היא, במקום שבו יש מוחזק, בריא ושמא כשאין מוחזק ברור שבריא עדיף. בריא ושמא כשאין מוחזק זה מחלוקת המוראים, כשיש מוחזק, סליחה, זה מחלוקת המוראים. זאת אומרת, אתה תובע ממני ממון.
הרב?
כן?
לא שמעתי את השני השבטים האחרונים, אני לא יודע אם האינטרנט אצלי היה חלש או אצלך, אבל אני לא שמעתי אותו.
מה שאמרתי זה שהשאלה של המערי בסן קיימת, רק לא קיימת בסיטואציה הרגילה, כי בסיטואציה הרגילה, אי אפשר לכפות עליי להחמיר בספק איסור גזל, אם אני כל הזמן צובח ואומר שאני לא בספק. הממון הזה הוא שלי, אוקיי? איפה כן יש את השאלה הזאת? כאשר יש בריא ושמא. אתה תובע אותי בטענת בריא, הלוויתי לך 100 שקל. אני אומר, אתה יודע מה? לא זוכר. בריא ושמא. עכשיו, אני המוחזק, כי אתה רוצה שאני אשלם לך כסף. אז למחלוקת המוראים ולהלכה אנחנו פוסקים שלאו בריא עדיף. בריא ושמא לא מועיל להוציא, אני מוחזק. על זה השאלה של המערי בסן היא שאלה טובה. למה? כי הרי אני עצמי בספק אם עברתי על איסור גזל. לא שאני יודע את האמת והדיינים הם בספק. אני עצמי בספק אם עברתי איסור גזל. אז במצב כזה, למה אני לא אמור להחמיר בספק איסור גזל ולתת לך את הכסף? אתה לשיטתך גם לא בספק, כי אתה יודע שהכסף הזה הוא שלך. אתה יכול לקחת אותו. ואני מספק, לא יכול להחזיק בו, כי ספק איסור גזל לחומרה. שמה באמת זאת שאלה טובה, למה אנחנו לא אומרים ספק, ספק איסור גזל לחומרה, ואני צריך לתת לך את הכסף גם בלי ראיות. זו השאלה. אז רב שמעון שקופ טוען, הדברים מפורסמים, נשתף רגע את הקטע, ובאור עניין זה לעניות דעתי על פי הקדמה כללית, בכל דיני המשפטים של דיני ממונות, בין איש לרעהו, אינם כדרך כל מצוות התורה. ובכל המצוות הוא מה שהזהירה לנו תורה בעשה ולא תעשה. חיוב קיומם עלינו הוא העיקר לקיים מצוות השם. בכל האיסורים והמצוות שהתורה מגדירה, אז האיסור או המצווה מתכוננים על ידי הציווי. מה שאנחנו צריכים לעשות את זה, זה בגלל שיש ציווי של הקדוש ברוך הוא. ובדיני הממונות אינו כן. וקודם שחל עלינו מצוות השם לשלם או להשיב, צריך שיוקדם עלינו חיוב משפטי. דהרי אף אם קטן הוא הגוזל ואינו בר מצוות, מכל מקום מוטל על בית דין להציל השוק מיד עושקו, לחוף את הקטן להחזיר את החפץ הגזול לבעליו. אוקיי? אז מה הוא אומר? לא תגזול זה איסור ששונה מכל שאר איסורי ומצוות התורה. בשאר איסורי ומצוות התורה, האיסור והמצווה קיימים מכוח הציווי. זה שהקדוש ברוך הוא ציווה לאכול חזיר, לכן אסור לי לאכול, לא לאכול חזיר, לכן אסור לי לאכול חזיר, כי הקדוש ברוך הוא ציווה. בגזל זה עובד הפוך, בגלל שאסור לי לגזול, לכן התורה אסרה. לא שאסור לי לגזול כי התורה אסרה, אלא התורה אסרה כי אסור לי לגזול. שאלו למה אסור לי לגזול? זה חיוב משפטי, זה מה שהוא קורא פה, תורת המשפטים הוא קורא לזה. מה זאת אומרת? יש איזושהי מערכת משפטית שקודמת לציוויי התורה, שהיא בעצם מגדירה את דיני הקניין, מה שייך למי, והיא מטילה איסור לקחת ממון שלא שייך לי. כשהתורה אומרת לא תגזול, היא מוסיפה עוד רובד דתי על גבי הרובד המשפטי. את חוץ מזה שכשאתה גוזל ממון של מישהו אחר, עברת על איסור משפטי, חוץ מזה גם עברת על איסור דתי, שלא תגזול. אבל האיסור הזה נותן גושפנקה לאיסור שקיים עוד בלעדיו. האיסור לקחת הוא לא בגלל הלא תגזול של התורה, הלא תגזול הוא בגלל האיסור. ואז הוא אומר, ועוד כלל עיקרי בזה, דרך שאנו דנים על איזה זכות וקניין של אדם, באיזה חפץ או שיעבוד ממון, אין אנו דנים כלל על עניין שמירת איזו מצווה, אלא עניין מציאות, למי קנוי הדבר, ומי ומי ראוי על פי תורת המשפטים, להחזיק את החפץ. אנחנו דנים, מי שייך החפץ, אנחנו, זה לא שאלה בהלכות לא תגזול. זו שאלה שקודמת בכלל לתורה, עוד לפני שנאמר איסור לא תגזול. אני קודם כל צריך לדון על פי תורת המשפטים של מי, של מי הממון הזה. אחרי שהגעתי למסקנה שהממון הזה של פלוני, אם מישהו לקח ממנו את הממון הזה, הוא עבר על איסור משפטי של גזל, ועל איסור דתי, כתוב בפסוק לא תגזול. אבל הדיון הוא לא דיון בהלכות לא תגזול. לכן ככה אומר רב שמעון סקופ, ככה הוא מיישב את קושיית המערי בסן. מה הוא אומר? כיוון שההיגיון המשפטי אומר שאם יש לך ספק אם הממון הוא שלך, אבל התובע לא הביא ראיה, אז ההיגיון המשפטי אומר להשאיר את הממון אצלך, ממילא גם האיסור הדתי שלא תגזול לא יחול פה. כי האיסור הדתי בא לתת גושפנקה לאיסור המשפטי, וברגע שהכרענו את השאלה המשפטית, אז ברמה המשפטית הממון הזה הוא שלי, ממילא גם איסור לא תגזול לא יהיה כאן, ואז אני אפילו לא נמצא בספק איסור, אין על האיסור. כי ברגע שהמשפט קבע שהממון הזה הוא שלי, אז הוא הופך להיות באמת שלי, ממילא גם לא יהיה על האיסור לא תגזול, ואני לא צריך להחמיר בספק איסור גזל. אני מתווכח על זה הרבה, אבל כרגע אני משתמש בזה רק, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לדיון הזה. מה בעצם הדבר הזה אומר? הדבר הזה אומר, למשל, שמעון סקופ אומר, שאם אני לוקח חפץ של גוי, אז גם למאן דאמר שגזל הגוי לא אסור מן התורה, החפץ הזה לא הופך להיות חפץ שלי. הוא חפץ של הגוי. איסור לא תגזול, לא מוטל על הלקיחה הזאת. אבל ברור שיש פה איסור משפטי, וברור שהחפץ עדיין לא שלי, הוא של הגוי. רק אין איסור דתי שלא תגזול ללקיחת ממון מגוי, לא אותן שיטות שהן. זאת בעצם הטענה שלו. מה בעצם הדבר הזה אומר? הדבר הזה אומר שכשאנחנו מדברים על דיני הקניינים, כמו לא תגזול וכולי, בעצם בתשתית יושבת איזושהי תפיסה שיש מערכת משפטית שקובעת זכויות וחובות של אנשים לגבי ממון. וזה לא קשור לתורה, זה עוד קודם לתורה. במקום אחר שם באותו פרק הוא כותב, זאת הראיה שלו, התורה אוסרת לא תגזול. עכשיו, איך אני יודע מה נקרא לגזול? הרי כל עוד לא קבענו את דיני הקניינים, אין דרך לדעת מתי פעולה מסוימת היא גזלה ומתי היא לא גזלה. לכן כשהתורה אומרת לא תגזול, ברור שהיא מניחה איזושהי מערכת שקובעת את דיני הקניינים, אחרת אי אפשר היה ליישם את איסור לא תגזול. אוקיי? אז יש בעצם מערכת של זכויות וחובות משפטיות, שאיסור לא תגזול בא לתת להם גושפנקה דתית, אבל הוא לא מכונן אותם, הם קיימים עוד בלעדיו, עוד לפניו. זאת בעצם הטענה. עכשיו אני רוצה, טוב, בוא, נצא לחמש דקות הפסקה, ואז אני אחזור לרש"י ואני אסביר. להשתמש בזה. טוב. בואו חברים נחזור, תדליקו מצלמות. דוד, שלמה.
אני צריך איזה שתי דקות. רק שתי דקות ואני אדליק.
אוקיי. דוד, אתה איתנו? אריה?
שנייה רב, אני עוד דקה מגיע. אני אדבר.
אריה? אוקיי. טוב. אז הגענו למסקנה של רב שמעון שקופ, שבבסיס איסור הגזל יושבת מערכת משפטית שלמה שקובעת את דיני הקניינים. מה שייך למי? או במילים יותר רחבות, קובעת את הזכויות שיש, הזכויות הממוניות שיש לכל אחד. מה בעצם הדבר הזה אומר? ש בבסיס ההלכות האלה שאנחנו קוראים להם חושן משפט, נמצא מבנה שונה מההלכות שנמצאות ביורי דעה. זה מחזיר אותי להערה שלי על הרשב"א ועוד. בדרך כלל בעולם המשפטי מקובל לומר שיש כנגד כל חובה שלך כלפי מישהו, יש זכות של המישהו הזה כלפיך. אם אתה לווית ממישהו, יש לך חובה להחזיר לו. למה? כי יש לו זכות לקבל ממך. אם אתה הזקת למישהו, יש לך חובה לפצות אותו. למה? כי יש לו זכות לקבל את זה ממך. אתה פגעת בזכות שלו, ולכן יש לך חובה לשלם לו. הדבר הזה נקרא אצל משפטנים טבלת אופלד. טבלת אופלד זה טבלה שמעמידה את הזכות שלי כנגד החובה שלך, ולהפך, לפעמים זה זכות וחובה כלפי ציבור, אבל תמיד יש שני צדדים לכל חוק, יש שני צדדים, שאם אתה נותן חובה למישהו אחד, אתה נתת זכות למישהו, מטיל חובה למישהו אחד, נתת זכות למישהו אחר, ולהפך, או לציבור, או למישהו אחר וכו'. בהקשר ההלכתי, התמונה יותר מורכבת. יש כאלה שחושבים שההקשר ההלכתי אי אפשר לדבר על שיח של זכויות, יש רק שיח של חובות. אבל זאת טעות. ברור שיש שיח של זכויות בהקשר ההלכתי, לשיח הזה קוראים חושן משפט. וזה ההבדל בין חושן משפט לבין יורי דעה. ההלכות שנוגעות לחושן משפט כפופות לטבלת אופל. זאת אומרת, בהלכות שנוגעות לחושן משפט, החובה שלי כלפיך יסודה בזכות שלך כלפיי. אם אני הזקתי, לוויתי, כן וכן הלאה, יש לך זכות לקבל ממני, ולכן יש עליי חובה לתת לך. ביורי דעה זה לא כך. ביורי דעה, אני נגיד בצדקה, אני צריך לתת כסף לעני, כן? למה אני צריך לתת לו כסף? יש מצווה לתת צדקה. האם יש לעני זכות לקבל ממני את הכסף? התשובה היא לא. לכן זה לא בחושן משפט, הוא לא יכול לתבוע אותי בבית דין על זה, זה לא מגיע לו. לי יש חובה לתת לו, אבל זה לא מגיע לו. זה ההבדל בין יורי דעה לבין חושן משפט. אותו דבר בריבית. לקחתי ממישהו ריבית, האם יש עליי חובה לתת לו את הריבית בחזרה? לא. זאת אומרת, האם יש לו זכות, סליחה, לקבל את הריבית בחזרה? התשובה היא לא. יש עליי חובה להחזיר לו את הריבית, לפחות בריבית קצוצה שיוצאת בדיינים. יש עליי חובה אולי להחזיר לו את הריבית, המצווה להחזיר לו את הריבית, אבל הוא אין לו זכות, הוא לא יכול לתבוע אותי, לדרוש ממני את הריבית בחזרה. זה ההבדל בין יורי דעה לבין חושן משפט. מה שבעצם הדבר הזה אומר, זה הרחבה של מה שאמר רב שמעון שקופ בקטע שראינו קודם. כי חושן משפט בעצם יושב, החובות שמוטלות עליי יסודן בזכויות שיש למישהו אחר. אם אני פגעתי בזכות שלו, אני צריך לשלם לו. אם יש לו זכות, יש לי חובה כנגדה. עכשיו, למה זה חשוב ההסתכלות הזאת? בואו נחזור רגע לרשי. רשי אומר, שאסור לאדם להציל עצמו בממון חברו כפשוטו. מה זאת אומרת? אני צריך לשרוף את הקדישים שלך כדי להינצל, אז אסור לי לעשות את זה. לא שאני צריך לשלם, אסור לי, לפי רש"י. שאלנו, אבל הרי לא תגזול, זה לא אחת משלוש העבירות החמורות, היא נדחית בפני פיקוח נפש. התשובה שלי היא הבאה, אני נמצא עכשיו במצב של פיקוח נפש. פיקוח נפש מבטל את כל האיסורים שמוטלים עליי, למעט שלושה. אין עליי שום איסורים, הכל נכון. אבל הוא לא יכול לבטל את הזכויות שלך, הפיקוח נפש שלי. הפיקוח נפש שלי מבטל את האיסורים שמוטלים עליי, אבל הוא לא מבטל את הזכויות שלך. ולכן, למרות שעליי לא יהיה איסור לא תגזול, כי איסור לא תגזול נדחה בפני פיקוח נפש, אבל עדיין יש את הזכות שלך והממון הוא שלך. אז גם אם לי כאילו אין איסור הלכתי לקחת את זה ממך, אבל יש לי איסור משפטי לקחת את זה ממך. למה? כי האיסור המשפטי הוא לא איסור שמוטל עליי. יש לו סוג של מציאות, במציאות זה שלך. אני לא יכול לקחת את זה, לא כי אסור, כי אני פשוט לא אצליח לחדור לשם, תתייחסו לזה כאילו זה איזשהו סוג של טריטוריה שלך, שאני לא מצליח לחצות את הקיר, לא מצליח לחדור את הקיר ולהיכנס לשם. אם האש שורפת אותי, גם אם אני צדיק גמור, אין שאלה למה היא שרפה אותי, כי אש שורפת אנשים. זאת המציאות. על מציאות אין קושיות, על הלכות יש קושיות, על מציאות אין קושיות. הטענה היא, שהחוסר היכולת שלי לקחת ממון שלך הוא לא איסור, זה גם איסור, אבל זה מתחיל לא באיסור, זה מתחיל במציאות, במציאות זה שלך. לכן אם זה שלך, רק אתה זה שיכול לקבל החלטות, מה עושים עם זה? וכיוון שכך זה לא נגיש אליי לקבל החלטות. אם אני כבר הייתי מקבל החלטות, ההחלטה הנכונה הייתה לקחת את זה, כי אין על האיסור לא תגזול בגלל הפיקוח נפש שלי, אז ברור שאני יכול לקחת את זה, אין עליי איסור כשאני לוקח את זה. אבל אמרנו, האיסור זה רק קומה ב', יש עוד קומה א', שהיא תורת המשפטים, הזכות שלך. הפיקוח נפש שלי דוחה את כל האיסורים שמוטלים עליי, אבל איך הפיקוח נפש שלי קשור לזכויות שלך? איך פיקוח נפש שבו אני נמצא, מפקיע את הזכויות שלך על ממון שלך? אין לזה שום קשר. ולכן מה שקורה, אפשר להתייחס לזה ככה. הלא תגזול שלי באמת נדחה. אין, זה לא אחת משלוש עבירות החמורות, גם רש"י מסכים. יש רק שלוש עבירות חמורות. לא תגזול נדחה בפני פיקוח נפש. בסדר, הוא נדחה, אבל עדיין הזכות שלך בעינה עומדת, ולכן אני לא יכול לקחת את הממון. אפשר להמשיך אחר כך ולהגיד, שברגע שהזכות שלך נותרת על מכונה, גם הלא תגזול שלי חזר. יכול להיות, זה אני לא יודע. כי במקום שבו במקום אחר אתה לא יכול לעבור על הלא תגזול הזה גם במקום פיקוח נפש, אז אין סיבה לבטל גם את הלא תגזול. בסדר, או שכן או שלא, זה לא חשוב לי, אני לא צריך את זה לצורך הטיעון שלי. שהזכות שלך נותרת על מכונה, ולכן אין שאלה על רש"י, למה לא מנו את גזל בין שלוש העבירות החמורות. לא מנו אותו, בגלל שלא חומרת העבירה היא זו שגורמת לכך שאסור לי לקחת. הלא תגזול נדחה בפני פיקוח נפש, הוא לא עבירה חמורה, הוא נדחה בפני פיקוח נפש. מה שלא נדחה זה הזכות שלך, ואני לא יכול לקחת ממך, כמו גוי. לגוי אין איסור לא תגזול, לאותן שיטות בראשונים שגזל גוי לא אסור מן התורה. אז לגוי אין איסור לא תגזול שאני לוקח ממנו. ועדיין אני לא יכול לקחת ממנו, אם לקחתי ממנו זה לא שלי. אסור לי משפטית לקחת את זה ממנו, ואם לקחתי זה גם לא שלי, אלא זה שלו. כי דיני הקניין נותרים בעינם, הלא תגזול, הקומה ב' לא חלה לגביו, אבל קומה א' בעינה עומדת. עכשיו כמובן, שזה, עוד שנייה אחת, עדיין כמובן זה לא טריוויאלי מה שרש"י אומר, אפילו אם מאמצים את כל מה שאני אמרתי. כי אפשר היה להגיד, נכון, הזכות שלו נותרת על מכונה, אבל אני אפגע עכשיו בזכות שלו בגלל שאני בסכנת נפשות. מה מונע ממני לפגוע בזכות שלו? הרי בסוף בסוף עדיין זה נשאר כאיזשהו סוג של איסור שמוטל עליי. ולמה האיסור הזה לא נדחה בפני פיקוח נפש? מה אכפת לי מהזכויות שלו? אני שואל למה אני לא לוקח את הכסף? למה האיסור המשפטי לא נדחה בפני פיקוח נפש כמו האיסור ההלכתי? זה בעצם אפשר היה לשאול. אבל אני אומר, רש"י טוען שלא, זה לא הכרחי, אבל זה אפשרי. מה שרש"י בעצם טוען, זה שדיני התורה נדחים בפני פיקוח נפש. הפה שעשה הוא הפה שהתיר. הקדוש ברוך הוא הטיל את הדינים האלה, הקדוש ברוך הוא גם מבטל אותם במקום של פיקוח נפש. אבל הזכויות של האחר, אם הוא ירצה לבטל את הזכויות שלו, הוא כמובן יכול ויבורך אם הוא יבטל אותם, כי אני בפיקוח נפש. אבל אם הוא לא מבטל את הזכויות שלו, אף אחד אחר לא יכול לעשות את זה במקומו. רק הוא יכול לבטל את הזכויות שלו. זאת הטענה של רש"י, ולכן יש ייהרג ובל יעבור, לא על איסור גזל, אלא על לקיחת ממון לא שלך. אין בזה איסור גזל. ועדיין אתה צריך למות ואסור לך לקחת. כן, בנימין.
כן, אני מתלבט עכשיו איך בדיוק לנסח את זה, זה מעורר בי אי נחת. את המילה אסור, אני אומר, לא מספיק להציל פה את המילה אסור, בסדר, הצלחת להגיד אסור. זה לא מספיק שאסור לי לעשות משהו, כן? אם יש איזה מישהו בעולם שהחליט לנסח עכשיו שאסור לי להקשיב לשיעור, זה לא יספיק, צריך גם את המחויבות שלי. עכשיו, איך שאני רואה את זה, יש שני מועמדים פה לבסס את המחויבות, או המחויבות שלי להלכה, או המחויבות שלי למוסר, ובזכותם אני אמור, או עניין של תועלת, בזכותם אני עלול לציית, או יכול לבחור לציית לאיזשהו איסור. וכאן זה נראה שהלכה ומוסר יכולים להיות אותו דבר, יכול להיות לא, על זה יש ויכוח. וכאן זה נראה שאין את ששלושת המחויבויות לא קיימות. המחויבות הלכתית אין פה, ומבחינה מוסרית לא נראה...
אתה בעצם שואל את השאלה שאני שאלתי קודם. אתה בעצם אומר, גם אם מקבלים את כל מה שאמרתי עד עכשיו, עדיין דברי רש"י לא יוצאים מזה בהכרח. אתה צודק?
לא יוצאים בהכרח, רגע. הם עדיין תמוהים.
לא, לא.
מפני שלא יעלה על הדעת שהמוסר יחייב אותי דבר.
לא, לא, אז אני אסביר משהו.
אז מה אכפת לי שאתה מצליח להציל את המילה אסור באיזשהו תכסיס?
אני אסביר. הטענה שלי היא אחרת. אני כן חושב שזה אפשר להגיד את זה. לא שזה הכרחי להגיד את זה, אבל שאפשר להגיד את זה. לכן הבאתי את הדוגמה של האש. אני רוצה לטעון תחשוב שיש לך קיר, אתה לא יכול לחדור אותו ולקחת את הממון של השני. אז לא הייתה לך טענה, רגע, מה הקיר עושה פה? אני בפיקוח נפש. כי המציאות היא שיש פה קיר ואתה לא יכול להיכנס.
אין לי בעיה שיש פה קיר.
רגע, רגע, שנייה.
לא, אני בסדר.
הטענה של רש"י...
לגבי איסורים, בסדר, אבל למה לא לעשות את זה?
הטענה של רש"י...
אין בעיה.
הטענה של רש"י זה שגם קיר נורמטיבי הוא כמו קיר. הדיון הוא לא בשאלה האם מותר לי לקחת. הדיון הזה לא מתחיל להתעורר. למה? כי אני לא יכול לקבל החלטות על דבר שנמצא מחוץ לטריטוריה שלי. החלטה, אם הייתי מקבל אותה, ההחלטה המוצדקת היא לקחת את זה, זה נכון. אבל אני לא יכול לקבל החלטות על משהו שלא בטריטוריה שלי.
אני יכול להראות לך שאני יכול.
לא, אתה לא יכול. פיזית אתה יכול.
מה, בדין לא תוכל לאכול?
לא, פיזית אתה יכול. פיזית אתה יכול, אבל זה בדיוק הנקודה, אני לא מדבר על הפיזית.
אם אני יכול פיזית, אתה צריך עכשיו לתת לי נימוק טוב למה לא לבצע את זה.
לא, לא. הטענה שלי זה שיש נורמטיביות פיזית. אז זה כמו קיר...
אני לגמרי אקבל את כל התזה הזאת, אבל תסביר לי עכשיו למה לא לעשות.
אני אתן לך דוגמה אחרת. נגיד, חבר שלי בבני ברק, ליצן, גם דוגמה שאני תמיד מביא בהקשר הזה. ישבנו סביב איזה שולחן, והוא ראה ספר שהוא חיפש כבר הרבה זמן אצל מישהו שם, יושב ליד השולחן, קורא אותו. הוא אומר לו, תראה, יש לי שתי אפשרויות. או... לקחת לך את הספר ולעבור על לא תגזול, או להשאיר לך את הספר ולעבור בלא תחמוד. כיוון שאני כך או כך עובר על איסור, אז למה שאני לא אקח את הספר כבר? במקום אחר אני עובר על איסור, לפחות שהספר יהיה אצלי. עכשיו, זה כמובן לא נכון בגדרי לא תחמוד, לא משנה, אני לא נכנס עכשיו לדיון הזה, גם הוא ידע את זה, זה סתם בדיחה. אבל נגיד אפילו שזה היה נכון. מה הבעיה בסוג כזה של טיעון? הטענה שלי היא הטענה הטריטוריאלית, שאמרתי קודם. זאת אומרת, השיקול שלך הוא שיקול מוצדק, אתה צודק. אם בין כובח או כך או כך אתה עובר עליו, אז למה שלא תיקח, מה אכפת לך? הרי מבחינת השיקול שלך זה שיקול מוצדק. הטענה שלי נגדו, זה שעל ממון שלי, אתה לא יכול לעשות שיקולים, גם אם שיקולים מוצדקים. לא אתה הגורם שמקבל החלטות על ממון שנמצא אצלי. כי זה מחוץ לטריטוריה שלגביה אתה בכלל יכול לקבל החלטות. לכן פה אתה כאילו כמו קיר. אתה לא יכול להיכנס שם, אפילו אם זה מוצדק להיכנס. אתה לא יכול כאילו פיזית. זה בעצם הטענה.
נדמה לי שאנחנו לא מדברים, זה לא עונה על השאלה שלי בכלל בכלל, אני לגמרי מסכים עם כל זה. אני מוכן אפילו להסכים שמבחינה משפטית, או מבחינה משהו...
אתה יכול להגיד שאני אכנס בכל זאת בכוח ועשה את זה, ואני אעשה בתוצאות.
זה מה שאני אומר.
אין בעיה.
אבל עכשיו תגיד לי, באיזה תוצאות אני אעשה? עכשיו, אם אדם אומר, עושה משהו לא מוסרי, אז הוא נושא בתוצאות של זה, שהוא...
לא, הוא נושא בתוצאות שהוא עושה פה משהו שהוא אסור היה לו לעשות. מה זאת אומרת? תוצאות המשפטיות.
המערכת המשפטית היא לא, זה מה שאנשים לפעמים טועים. היא לא רוכבת באוויר, היא חייבת גיבוי. למה לא לעשות? אני
למה? לא, לא.
לתוך... מה?
לא, זאת הטענה, לא נכון.
רגע, יש מערכת משפטית באיראן שאומרת שאסור לך לעשות כל מיני דברים. למה אתה לא מקשיב להם?
מה זה קשור? לא מקשיב להם כי אני לא חושב שזה תקף.
זה קשור בחצי, כי כדי שמערכת משפטית תחייב...
לא מקשיב להם בגלל זה לא תקף, לא בגלל שאני חושב שזה לא נכון או כי לא בא לי.
לא, לא, לא.
וכי זה לא תקף בעיניי.
האזרחים האיראנים מקשיבים, אחד משתי סיבות, או כי הם חושבים שכך ראוי לנהוג מוסרית, או שהם פוחדים מההשלכות, ולך אין לו את זה ולא את זה, אז זה לא מעניין אותך.
יש לי, כך ראוי לעשות. כך ראוי לעשות.
מה?
כך ראוי לעשות.
זה העניין, אז עכשיו אנחנו מתווכחים על השאלה המוסרית, עזוב את המשפט רגע בצד.
לא, זה המשפט. אתה מערבב פה משפט, אני קורא לזה משפט. המשפט אומר שאני לא יכול לקבל החלטות על ממון שלך, לא ראוי, אני לא יכול לקבל החלטות. לא יש תוכן ההחלטה לא נכון. עצם ההחלטה, הרי אין ספק שהבן אדם כשלא נותן לי את הכסף כדי להציל אותי הוא לא בסדר, מוסרית. אין ספק בזה. ועדיין המשפט אומר שאסור לי לקחת ממנו את הכסף. זה הכל. אותו דבר אם אני אגב, במקרה נדיר יותר, מקרה פחות רדיקלי. אני, הוא רעב, לא פיקוח נפש, רעב, בסדר? אין ספק שמי שיש לו הרבה כסף ולא נותן לעני, הוא לא בסדר. ועדיין המשפט אומר שלעני אסור לקחת את הכסף הזה. המוסר הוא לא תמיד התשתית היחידה למשפט. גם לא להלכה, אני אומר גם למשפט.
המשפט יש לו, הוא לפעמים מוגבל מבחינה פורמלית, הוא לא יכול לתת...
לא, אבל זה נכון, זה גם ראוי ככה.
זה לא, אני לא חושב שזה ראוי.
אוקיי, יפה, יש לנו ויכוח. אני חושב שזה לגמרי ראוי. יש הבדל בין השאלה מהי ההחלטה הראויה, לבין השאלה האם ההחלטה היא שלך. שני דברים שונים. אני אומר, ההחלטה הראויה היא לקחת את הכסף. אבל זה שאני מקבל את ההחלטה, זה לא ראוי. כי לא אני אמור לקבל את ההחלטות על דברים שהם מחוץ לטריטוריה שלי. שני דברים שונים. זה לא המוסריות של ההחלטה, אלא המנדט לקחת את ההחלטה. זה לא בסדר פה. כי המנדט הזה הוא שלו, למרות שהוא לא בסדר, שהוא לא נותן לי את הכסף כדי להציל אותי. אבל זאת זכותו להיות לא בסדר, הכסף הזה הוא שלו. ובין אם שמה לה התפרו אותי על זה.
המילה הזאת זכותו להיות לא בסדר היא קצת מוזרה, כי זכותו הכוונה שזה ראוי.
לא נכון. זה ראוי משפטית, למרות שזה לא...
אנחנו מדברים על זכותו המוסרית, לא על זכותו המשפטית,
זכותו המשפטית להיות לא בסדר מוסרית.
אז בקיצור, אתה אומר שהמשפט הוא חיה בפני עצמה, והוא לא צריך את הגיבוי המוסרי. אז אני אומר, זה בעצם תקלה, היינו רוצים שהמשפט יהיה טוען ב-100%.
לא, לא היינו רוצים, לא היינו רוצים.
למה לא?
אם היינו רוצים, אז היינו מצמידים את זה.
אז זה השאלה, לא, לא, אי אפשר להצמיד מפני שזה קשה מאוד.
בקלות אפשר להצמיד.
איזה אינטרס יש לי
לצייף? בקלות אפשר להצמיד, אין שום בעיה להצמיד. אין שום בעיה להצמיד. אפשר להגיד לכל אני שיקח כסף מבעל הבית, כל עוד בגדרי צדקה הוא חייב לתת לו. אין שום בעיה. כמו שאתה יכול לקבוע את גדרי צדקה, אתה יכול לקבוע את זה כגדר משפטי.
זה רעיונות קומוניסטיים, אבל זה לא הצליח מבחינה טכנית, אני חושב שזה
לא... זה לא הצליח, לא רוצים לעשות את זה.
לא רוצים כי אין לזה סיכוי להצליח.
לא, לא רוצים בגלל שלמשפט יש מעמד עצמאי. אתה לא יכול לקבל החלטות, גם אם המוסריות.
זה השאלה שלי, למה לציית לו? אנחנו מניחים מקום שהוא לא תואם למוסר, ושאף אחד לא יתפוס.
אתה מניח שרק מוסר, רק המוסר זה כללים שצריך לציית להם, אני טוען שגם המשפט הוא כזה.
אז למה? לא, אין לי בעיה שצריך לציית, אבל תשכנע אותי למה. אני לא רואה את זה, מוסר...
אתה רוצה שכנוע מוסרי. אבל השכנוע המוסרי לדבר המשפטי זה תרתי דסתרי. יש שכנוע משפטי. משפטי זה שהממון הוא שלי, ולכן רק אני מקבל עליו החלטות, זה הכל.
זאת אומרת, אדם חייב, אתה מצפה מאדם ש... אוקיי, בסדר, ואדם שעובר על החובה המשפטית...
הוא לא בסדר. אתה יודע, זה כמו
תוך סוף... רק משפטית, מוסרית הוא אדם נעלה מאוד.
לא יודע, אדם נעלה לא, אבל הוא לא אדם ללא פגם. אבל הוא עבר על חובתו המשפטית, כן? ברור?
את מי זה מעסיק? למה?
מה, זה כמו רובינוד. רובינוד היה בסדר או לא היה בסדר? רובינוד היה בסדר או לא? הוא היה בסדר מוסרית ולא בסדר משפטית.
לא, 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 אני חושב שהוא לא היה בסדר מוסרית.
למה? הוא לקח מהעשירים שלא יחסר להם כלום ונתן להם, מה הבעיה?
בעיניי המשפט זה הניסיון של האנשים לסדר את החיים שלהם בהתאם למוסר. ואם הוא, באמת אם המשפט היה באמת גרוע, זאת הנחה, שזה לא...
לא, מה זאת אומרת? מה זה משפט גרוע? משפט בכל מקום בעולם הוא כזה, שהעשירים לא חייבים לתת צדקה לעניים. עכשיו אני שואל, אם אני לוקח כסף מהעשיר, הוא עבר על כל מערכת משפטית בעולם, אין מערכת משפטית בעולם שמתירה את זה. זה לא מערכת משפטית ששררה ביער שרוד. זה כל המערכות המשפטיות בעולם.
לא, לא, יש הרבה מערכות שזה מותר, מה?
לא, מה פתאום? אצל
הקומוניסטים זה מותר.
אה, שמותר לקחת כסף מהעשיר לטובת עני? בכוח?
זה מה שעושה כל מדינת רווחה, מה פירוש?
לא קשור מדינת רווחה, מדינת רווחה זה משהו אחר לגמרי. אני, המדינה לא לוקחת את זה, ועכשיו בא העני, אין לו מספיק כסף, המדינה לא דאגה לו, והוא רוצה לקחת כסף מהעשיר.
אם הוא ממלא את התפקיד של המדינה, יכול להיות שמותר
לו. לא, מה, אין שום מערכת משפטית בעולם לא מכירה בזה שמותר לו.
טוב, זה לא נקודה, אבל לא משנה, זה לא נקודה, יכול להיות ש...
זאת הנקודה, מה זה לא הנקודה? זאת בדיוק הנקודה.
לא, כי מבחינתי, הדוגמה של רובין הוד רק ממחישה את זה, שבכל מקום, אנרכיה יותר גרועה ככל הנראה מהניסיון
של מערכת המשפט. אנרכיה זה דבר גרוע, אבל למה אתה קובע את הכללים כך, שבשביל לעשות דבר כזה זה יהיה אנרכיה? תקבע את הכללים שלא יצטרכו אנרכיה כדי לנהוג נכון.
כי הוא לא יכול לקבוע את הכללים.
בטח שהוא יכול. ההלכה בעצמה מגדירה את הלפני משורת הדין ואת הדין. למה היא לא קובעת את הלפני משורת הדין בתור דין?
טוב, זו שאלה אחרת, מה זה לפני
משורת הדין? לא, זאת אותה שאלה.
אני אכניס את זה עכשיו.
זאת בדיוק אותה שאלה. יש מצבים שאני רוצה להשאיר את הדין באופן אחד, למרות שברור לי שלא ראוי לעשות את זה. עדיין יש עניין שהדין יהיה כזה.
כן, כי לפעמים לא ראוי להפעיל אכיפה. זה פשוט לא, זה לא יביא...
לא אכיפה, לא ראוי לאסור את זה בכלל, זה לא איסור.
אני מסתכל על זה שלא ראוי...
צריך, כן, אבל הלכתי לו להחזיר עבדה אחרי ייאוש. אז בשולחן ערוך נפסק שלפני משורת הדין מחזירים ואפילו קופים על זה, נכון? אז למה התורה לא אומרת שצריך להחזיר את העבדה אחרי ייאוש? על פי הדין?
זו שאלה טובה, אבל זה...
בתשובה הטובה היא מה שאמרתי.
זה אי אפשר, טוב.
ברור של המשפט יש מעמד עצמאי, זה לא יעזור שום דבר, זה ברור. לא יודע, לי זה ברור, אני לא יודע.
לא, אין לי בעיה שיהיה לו מעמד עצמאי, לא הבנתי למה זה נוגע אליי.
ולכן מי שעובר על המשפט הוא לא בסדר, גם אם המוסר איתו.
לא, הוא לא בסדר, אבל לא בסדר הזה הוא רק משפטי, אז מה אכפת?
נכון, לא בסדר משפטי.
לא בסדר משפטי. לא בסדר מוסרי אני לא רוצה להיות, נכון?
לא בסדר משפטי זה כמו לא בסדר מוסרי.
אבל מה?
לא בסדר משפטי ולא בסדר מוסרי זה אותו דבר. זה לא בסדר, מה אכפת לי שיש ערכי משפט וערכי מוסר, אתה לא בסדר. אתה רוצה להיות לא בסדר לבריאות.
לא, מה ברור שזה אותו דבר, אז אתה אומר שזה לא מוסרי.
לא, אני אומר שלא בסדר משפטי מחייב כמו לא בסדר מוסרי, זה אותו דבר. בן אדם טוב צריך להיות מחויב לשני סוגי הכללים.
ההבדל הוא פשוט, שלא מעניין אותי מה לא בסדר המשפטי, אני מוכן להיות לא בסדר.
יש אחרים שלא מעניין אותם מה לא בסדר המוסרי גם. כל אחד ומה שמעניין אותו. אבל מבחינת התורה מצפה לשניהם.
האנשים האלה הם לא מוסריים, אני רואה את עצמי כמוסרי, אבל אני לא רואה את עצמי
כמוסרי. אתה רואה את עצמי רק כמוסרי, אבל לא כמשפטי. ואני אומר לך שאתה צריך להיות גם משפטי, לא רק מוסרי. אתה לא, בסדר, אז הוא לא רוצה, לא רוצה להיות גם מוסרי. כל אחד יכול להגיד, אני בא לי להיות עבריין, אז מה? מה זה עוזר לי? זה לא... יש תוספות בשבת בדף דלת על המדביק פת בתנור, כן? ותוספות אומר שמה, שהגמרא דנה שמה, אם מותר לו לרדות את הפת כדי לא להיכנס לאיסור סקילה. התוספות אומר, אי אפשר לאסור על בן אדם דבר כזה, הרי גם זה יאסור, הוא ירדה את זה. הוא ירדה את זה כדי להציל את חייו, וישא בתוצאות. אז זה, א', יש הנחה של תוספות, שלא עשרים דברים שהבן אדם משיקולים אחרים, לא יקיים אותם, לא כולם מסכימים להנחה הזאת, זה מחלוקת ראשונים שם. זה דבר אחד. דבר שני, גם תוספות אומר שזה לא בסדר. התוספות אומר, בסדר, אבל הרי בן אדם בכל מקרה, בסוף יעשה את זה, ולכן לא כדאי לקבוע את זה כהלכה. אבל הוא מוכן לקבל עקרונית את הטענה שזה לא בסדר. או כמו שפרקטית, אנשים לא יצייתו לזה. שני דברים שונים. אני חוזר לדוגמה הזאת של הלא תחמוד והלא תגזול. הרי שמה, מבחינת השיקול שלי, הוא שיקול מצוין. אני לוקח את זה בכל מקרה, אני בסדר גמור, אני עובר עליו כך או כך, ולפחות שהספר יהיה אצלי. מה לא בסדר בשיקול הזה? מה שלא בסדר, זה לא השיקול עצמו, השיקול עצמו הוא בסדר. מה שלא בסדר זה שאני עשיתי את השיקול. אני לא יכול לעשות שיקולים על ספר שלך. זה מחוץ לטריטוריה, את ההחלטות שלי. אני לא בא למנדט לקבל החלטות שם.
תראה, שאדם שאומר אותי למה לא להיות עבריין, אז אני אף פעם לא, לפי מה שאתה אומר, יש תשובה שלישית. אנשים בדרך כלל אומרים, אל תהיה עבריין כי תשב בכלא, או כי זה לא מוסרי להתנהג ככה. לפי מה שאתה אומר, יש תשובה שלישית.
זה סתם מילים, זה לא תשובה שלישית, זה סתם מילים.
לא, למה? זה לא מילים. באמת לא משתלם להיות עבריין ברוב המילים.
לא, לא משתלם זה ברור, אני מדבר על הצד השני. אתה יכול לקרוא לערך לשמור על הכללים המשפטיים ערך מוסרי, זה לא מעניין אותי, זה משחקי מילים. תכלס, יש גם כללים משפטיים שצריך לשמור עליהם.
לא, אבל זה לא משחקי מילים, כי אם זה ערך מוסרי, אז במקום שהמוסר אומר לי לעבור על המשפט, אז
תשובה. לא, המוסר לא אומר לך לעבור על המשפט.
הוא כן אומר, כי חיי אדם יותר חשובים מהכסף
שלו. הוא נכון. המוסר אומר לך שאין בעיה מוסרית בלקחת את הכסף, אבל במקום שבו המשפט אוסר, אז המוסר אומר לך שלמרות שמוסרית המעשה מצד עצמו, אין איתו בעיה, אבל זה שאתה לוקח את ההחלטה על המעשה הזה, זה בעיה.
אבל המוסר הוא היה מראש זה שאמר לי להקשיב למשפט, אז עכשיו הוא אומר לי לא להקשיב.
לא, הוא לא אומר, הוא אומר שיש פן כזה ופן כזה, אתה מערבב. המוסר בעצמו, מצידי שזה יהיה מוסר, לא אכפת לי, המוסר בעצמו אומר שצריך לשמור על המערכת המשפטית. והמוסר גם אומר שבמקום פיקוח נפש אני יכול לעבור על כללים כאלה ואחרים.
נכון, עכשיו, כללים המוסר... משפטיים.
מה?
אבל אם הוא אומר
לא, כללים משפטיים לא.
בשביל המוסר,
כללים משפטיים לא. כי כללים משפטיים אומרים שאתה לא יכול לקבל את ההחלטות בכלל פה.
אבל הכללים המשפטיים, הגיבוי, הסיבה שאני בכלל מקשיב להם זה כי המוסר אמר לי, ועכשיו הוא אומר לי לא.
לא, המוסר אומר לך על המעשה, לא על ההחלטה. המוסר על ההחלטה אומר לך, אל תקבל את ההחלטה, אסור לך לקבל את ההחלטה.
אני לא מבין את הנקודה, מה זה
משנה? אסור לך לקבל את ההחלטה על טריטוריה שהיא לא שלך. אתה אמרת לי קודם שזאת שאלה טובה על הלא תחמוד. זאת התשובה, אין תשובה אחרת. זאת התשובה.
יש לי תשובה על השאלה של הלא תחמוד.
שמה?
כי זה לא תגזול זה לב הניתק לעשה. ברגע שהוא לקח לך את הספר, יהיה לו עשה להחזיר את זה.
אז מה?
לכן, זה לא האופציה הטובה לבחור בה.
למה? ניקח את זה ואחרי זה כן תעשה, למה לא? ניקח את זה ויחזיר, כן תעשה, להפך. את העשה הוא עוד מנתק. את העשה הוא עוד מנתק עם ההחזרה, את הלא תחמוד הוא לא יכול לנתק.
הוא לא יספיק לקרוא את זה, הוא צריך להקריא
להחזיר. אוי, נו באמת, זה שטויות, בקיצור. עזוב, זה לא שאלה הלכתית, זאת שאלה מוסרית. הרי בסופו של דבר, הוא יכול לקחת, לקרוא את זה ולהחזיר. וכשהוא מחזיר, אז הוא מנתק את הלאו. את הלא תחמוד הוא לא יכול לנתק בכלל. אם אתה כבר רוצה להיכנס לפלפול הזה, אבל הפלפול הזה לא רלוונטי.
התשובה המוסרית היא ממש לא קשה, כי זה ברור שזה פשע יותר גדול.
לא, למה? לא תחמוד ולא תגזול, שניהם פשעים.
בלא תחמוד זה רק אני עושה את העבירה.
לא משנה, לא משנה, אבל התורה אומרת ששניהם פשעים.
זה נכון, מבחינה הלכתית, אבל מבחינה מוסרית, יש ביניהם אחד גדול ואחד קטן.
לא, תראו, אני יכול לתקן, אני אחזיר לו את זה בחזרה. לא נכון.
הוא יסבול מזה עד שתחזיר.
יסבול 5 דקות, אני אגמור לקרוא, אני אחזיר לו. לא יקרה שום דבר. רשע מרושע כמוהו שלא מלווה לי את הספר, לא משאיל לי את הספר, שיסבול 5 דקות. אין בעיה מוסרית, אני יכול להצדיק לך את זה בלי שום בעיה.
אם אתה יכול להצדיק מוסרית, זה בעיניי בעיה. אני חושב שזה שיקול טוב.
אוקיי.
בסוף, דבר שמוצדק מוסרית, זה לא כל כך פשוט. זה נכנס לעניין של עבירה לשמה.
לא מסכים.
כל דבר שמוצדק
משפט. לא מסכים בכלל. יש חשיבות לכללי המשפט בעצמה. לא רק בתוכן שלהם, אלא לשמירת כללי המשפט עצמה. יש, יודעים, יש אצל זמרי, בכלי חנדה, שואל בפרשת, סוף פרשת בלק, הוא שואל, מביא קושיה של אחרונים, יש כמה אחרונים, הרבי מגור שם, הוא מצטט אותו, שזמרי הרי בא אליו פנחס, והגמרא אומרת, שאלמלא התהפך זמרי והרגו לפנחס, אינו נהרג עליו. מה בסנהדרין? זאת אומרת, לפנחס היה דין רודף. אז זמרי יכול היה להרוג את פנחס, והוא לא היה נהרג את זה. אז שואל הרב מגור, למה מותר היה לזמרי להרוג את פנחס? הרי הוא יכול להצילו באחד מעבריו. הוא היה יכול להפסיק לחתו, ברור שפנחס לא היה הורג אותו, ולא היה צורך להרוג את פנחס. איזה היתר יש לו להרוג את פנחס בתור עודף? הוא היה יכול להציל את עצמו ואת פנחס, אם הוא היה מפסיק לחתו. אפילו אם הוא יכול לראות לפנחס ברגל, אם הוא הורג את פנחס, הוא רוצח. אוקיי? אם הוא חייב מיטה או לא, זה דיון אחר, אבל הוא רוצח. אוקיי? אבל אם הוא פה, הוא אפילו לא צריך לראות לפנחס ברגל, הוא סתם צריך להפסיק לעשות עבירה, שהוא במקום אחר צריך לעשות את זה. אז איך היתר הזה להרוג את פנחס? זו תשובה שהוא נותן שם, תשובה נפלאה. הוא אומר שמה, זה נכון, אבל לא חייב לך להפסיק לחתור. לא חייב לך להפסיק לחתור. אתה בא לרדוף אחריי. אתה רודף אחרי, אני ארוג אותך, בדין רודף. נכון, אני יכול להפסיק לחתור, לא חייב. וכיוון שזכותי לחתור, שימו לב, זכותי לחתור. מה זאת אומרת זכותי לחתור? זכותי המשפטית לעשות משהו שהוא אסור הלכתית. זה בדיוק ההבחנה בין הקטגוריות. ובגלל שזכותי המשפטית לעשות משהו שאסור הלכתית, אם אתה בא ומאיים עליי כדי שאני לא אעשה את זה, או הורג אותי, כדי שאני לא אעשה את זה, אני אסתובב וארוג אותך ואני אהיה פטור. למה? הרי פנחס צדק בשיקול שלו. כשקדוש ברוך הוא נתן לו אפילו את בריתו שלו, הוא צדיק מבחינה מוסרית, פנחס. הוא צדיק מוסרית והוא עבריין משפטי. וישהו, אסור לו להרוג אותי, מה זה אסור לו? משפטית לא זכותו להרוג אותי. ולכן אם אני ארוג אותו, זכותי. זה כמו מישהו, בדוגמה יותר פחות קיצונית, מישהו מאיים עליי עם אקדח, תן לי שקל. אם לא, אני הורג אותך. האם מותר לי להקדים ולהרוג אותו, שאני חייב לתת לו שקל ולשחרר את שנינו? לכאורה, אני יכול להציל את שנינו, נתן לו שקל וזהו, מותר להרוג בשביל שקל? התשובה היא כן, ברור שכן. מותר לי להרוג אותו כדי להינצל. למה? אני יכול לתת לו שקל ולהציל אותו ואותי בשקל, כאחד מעבריו. התשובה, בגלל שאני לא חייב לו את השקל. השקל זכותי להחזיק בו, ואם הוא מאיים על זה, אני ארוג אותו בתור עודף. את ההחלטות על השקל שלי, רק אני מקבל. יכול לבוא מישהו ולאמר, תראה, אם אתה רוצה להיות צדיק, תיתן לו שקל. יכול להיות, אני גם לא, גם, אפילו בזה לא בטוח. אבל גם אם זה נכון, עדיין ההחלטה אם לתת שקל או לא היא שלי, ולא שלך. אם אתה מנסה להכריח אותי לתת לך את השקל, ההחלטה הזאת היא לא במנדט שלך. וכיוון שכך אני ארוג אותך. אבל יש הבדל בין השאלה, האם ההחלטה שאותה אני מקבל היא החלטה נכונה, לבין השאלה האם המנדט שלי הוא לקבל את ההחלטה הזאת. שני דברים שונים.
תראה שפנחס לא קיבל את השיקולים שלך, החליט להיות רשם משפטי.
לא,
צדיק מוסרי, אבל
נכון, הקדוש ברוך הוא אומר שיש נסיבות מסוימות שבהם הוא מרשה להיות רשם משפטי, אבל אתה עדיין נשאר רשם משפטי, וההשלכה היא שזמרי יכול להסתובב ולהרוג אותך גם אם סתם לא בא לו להפסיק לחתור.
הבנתי עכשיו, אז אם בזה מתמצאת ההשלכה, שיהיה מותר למישהו כל מיני דברים מהסוג הזה, אז באמת לא נורא. אבל מה שיוצא מזה זה שאין, זאת אומרת, אתה לא מצפה ממישהו לציית להוראות המשפט.
יש שאלה אחרת, אמרתי, זה קשור לתוספות שבת בדף ד'. זה קשור לתוספות שמה. השאלה היא מצפים ממנו לציית, או שהוא אומר, תראה, אני עובר את העבירה, ואני אעשה בתוצאות בבית דין של מעלה. אבל עדיין יש פה עבירה, זאת הטענה.
בית דין של מעלה, סליחה, מה? בית דין של מעלה דן על הלכות או על מוסר?
בית דין של מעלה דן על הכל. בית דין של מעלה דן אותך על כל מה שלא היית בסדר.
אבל גם על זה שלא צייתתי לחוקים של מועדון הכדורגל השכונתי.
לא, אם צריך לציית להם, כן.
אם צריך מוסרית.
כן, לא, אם צריך. לא מוסרית, משפטית, תקרא לזה איך שאתה רוצה, אם צריך.
צריך מבחינת החוקים של המועדון, צריך.
לא, צריך מבחינת החוקים של המועדון, אין לזה שום משמעות, צריך מבחינת החוקים של המועדון. אלא אם כן, אני חבר במועדון, וככזה התחייבתי לציית לחוקים, בסדר?
גם אם התחייבתי אין לזה שום משמעות, אלא אם כן אתה אומר שיש לאדם חובה מוסרית לקיים את
ההתחייבויות שלו. לא נכון, יש עליו חובה משפטית לציית, לא חובה מוסרית. אתה רוצה, תקרא לזה חובה מוסרית במטה, זה לא... לא, לא מעניין, המינוח הזה שחובה מוסרית לציית למשפט, תקרא לזה חובה מוסרית, לא אכפת לי. אבל יש לזה מעמד עצמאי מעבר לשיפוט המוסרי של המעשה עצמו. החובה המוסרית היא לציית למערכת המשפט, בלי קשר לשאלה מה היא אומרת. זה הבדל מה שלהגיד, האם מה שהיא אומרת הוא מוסרי או לא. שני דברים שונים. טוב, בואו נתקדם, כי אנחנו כבר קצת חוזרים על עצמנו. אז הטענה שלי בעצם, זה שזה זה ההסבר בשיטת רש"י, הטענה היא שכאשר אדם נמצא בפיקוח נפש, אז האיסור שלא תגזול באמת נדחה. נדחה בפני פיקוח נפש. זה לא אחת משלוש העבירות החמורות. אבל עדיין יש פה מחסום משפטי, שלא מאפשר לו לקחת את הכסף, למרות שהוא נמצא בפיקוח נפש, כי הזכות של האחר לא מתפוגגת, גם אם אני נמצא בתוך פיקוח נפש. ואגב, בהחלט סביר, שהראשונים שחולקים על רש"י, אני מדבר על אלה שחולקים עליו לגמרי, לא אלה שאמרתי שאני מסתפק לגביהם, אלה שחולקים על רש"י לגמרי, גם הם יכול להיות שמקבלים את המודל הזה. אלא שלטענתם, כמו שאמר פה בנימין, למרות שיש איסור משפטי, אבל הפיקוח נפש מאפשר לי לעבור גם עליו. זה לא אומר שהם לא מקבלים את המבנה הזה כשלעצמו. אני אומר שברש"י זאת הדרך היחידה להבין, אין דרך אחרת להבין את רש"י. בשיטת הראשונים האחרים אני חושב שאין סיבה לא להבין כך. אפשר, אבל אין סיבה לא להבין כך, כי זה הגיוני, כי כך נכון. אלא שלטענתם, הם חושבים שגם האיסור המשפטי נדחה בפני פיקוח נפש. גם את זה הדבר הזה מצדיק. אוקיי. אז אני חושב שזה גם, הנקודה של האוכלנר, של הבניין ציון, שהוא מרחיב את הדברים לכל, לבייש את חברו. למה אני צריך להיערג ולא לבייש את חברי? התשובה היא בגלל שלמרות שאולי הביוש לא שווה את החיים, זה לא חומרת העבירה. הנקודה היא לא חומרת העבירה, לא צריך להראות שביוש זה כמו רצח, מה שתוספות מנסה להראות, לא בהצלחה רבה. כי הנקודה היא לא חומרת העבירה. הנקודה היא שההחלטה מה לעשות עם הכבוד של האחר מסורה רק לו. יש לו זכות להחליט החלטות על הכבוד שלו, ולא לי. לכן אני לא יכול לקבל החלטות על הכבוד שלו. וכיוון שכך, למרות שההחלטה של עצמה מוצדקת, אני לא צריך לשלם בחיי על הכבוד שלו. ברמה המוסרית, השיקול אומר כן לפגוע בו כדי למות. נכון, אבל ברמה המשפטית, השיקול הזה צריך להיות שלו. הוא צריך להיות מוכן שאני אבייש אותו כדי להציל אותי מהפיקוח נפש שלי. אם הוא לא מוכן, ההחלטות על הכבוד שלו ניתנות אך ורק לו. זאת בעצם הטענה. אותו דבר לגבי כל הדברים שבאדם לחברו שאוכלן נר מדבר עליהם, ולהבדיל למשל מצדקה, מריבית, או מצוות שבאדם לחברו שקשורות ליורי דעה. מצוות כאלה ברור שאין ירק מעל יעבור עליהם, כי המצוות האלה לא מיוסדות על הזכות של האחר. אז אלה מצוות שוודאי נדחות בפני פיקוח נפש. אם אני בפיקוח נפש, אני צריך לתת צדקה, למרות שאני בסכנת נפשות. ברור שלא. למה? בגלל שאין זכות של העני לקבל צדקה, יש עליי חובה. החובה נדחית בפני פיקוח נפש. רק במקום שהחובה שלי משקפת זכות של האחר, שם אפילו אם אני בפיקוח נפש, זה לא יעזור. החובה שלי אולי תידחה, אבל הזכות של האחר עדיין נותרת על מכונה. ולכן האוכל הנר לא מדבר על כל מצוות שבין אדם לחברו, מדבר על הזכויות של החבר, או על, העבירות שלי שיסודן בפגיעה בזכויות של האחר. ועל זה הוא אומר, יש יערק ועל יעבור. זאת בעצם הטענה. זה ההסבר בשיטת רש"י, אני קצת התעכבנו עם, עם העניין הזה, אז נשלים את זה כבר בפעם הבאה. אוקיי.
Okay.